חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל המאזינים היקרים. השבוע נקרא פרשת בלק. התורה מספרת לנו את כל הסיפור של בלק, שהוא מלך למואב בעת ההיא, והוא הלך לזכור את בלעם. כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר, ולכן הוא שלח לו שליחים. ובלעם אמר לו, תמתינו ונשמע מה השם יאמר. אומר לו השם, מה רוצים ממך? רוצים שאני אבוא לקלל? אומר לו, לא, לא, אל תלך. אחרי זה אומר לו, איך הוא עונה להם בבוקר? מאין השם תיתי הלוך עמכם. אתם לא, לא רואים, אתם לא מתאימים לרמה שלי. אז מה עושה בלק? אוקיי, לא מספיק לך כאלה, נתן לך דרגה יותר גבוהה. שולח לו שרים יותר נכבדים ממנו. ואז גם הם באים ואומרים, בוא נראה מה השם אומר. אומר לו השם, מה רוצים ממך? אם באו לבקש ממך ללכת, תלך. פעם ראשונה לא תלך, פעם שנייה תלך, ואחרי שהוא הולך, בא המלאך, מה קרה, למה אתה הולך? והאתון מעמידה אותו במקום. מה כל המהלך פה בכל העניין? ללכת או לא ללכת, ולמה הלכת? מהו העניין שבדבר? אבל הקושי יותר גדול שעלינו להבין, איך ייתכן שבלעם אדם תמה, כולו מחשף אחד גדול, זוכה לנבואה כמו משה רבנו? מה ההסבר לדברים? זאת ועוד, עלינו להבין, אמרנו תמיד אנחנו מנסים, משתדלים, שם הפרשה בלק. איזה מסר יש לנו בשם של בלק הרשע הזה? מה המסר מהבלק הזה? שצריכים לקרוא לפרשה, כאילו זה הוא מראה איזה תוכן, איזה מסר מהשם הזה. אבל מוריי ורבותיי, הבה נתבונן את רוח ההנהגה. יש לנו שתי הנהגות שאנחנו מכירים פה, למשל במדינה, בארץ. יש הנהגה פוליטית, יש הנהגה תורנית. וההבדל הוא תהומי בין שני הנהגות. הנהגה פוליטית, אתם יודעים מה קורה כל קדנציה. הדברים חוזרים על עצמם כמו הצגה, שבאים, כל המנהגים יורדים אל העם, מסתובבים בשווקים, הולכים לכל מיני כינוסים, לכל מיני אירועים, מתחככים עם כולם, ואנחנו, ואנחנו, ואנחנו נעזור וניתן ונדאג ונפעל ונעשה. עד מתי כל הדיבורים האלה? עד הבחירות. נגמרו הבחירות, נו, והצליחו, לך תחפש אותם. מאיפה תפגוש אותם? איך תגיע אליהם? טלפונים חסויים, עוזרים ועוזרים של העוזרים, והפקידות של העוזרים של העוזרים. בקיצור, תסבוכת אחת גדולה. כבר אתה לא מכירים בך, לא רואים אותך, ותתמודד עם כל הבעיות שלך. מבחירות לבחירות אתה לא רואה כלום, לא קיימים בעולם. העיקר יושבים על הכיסא, מסתובבים, אתם יודעים, יש, כולם יושבים על כיסאות, מסתובבים. שבים לך את הגב וזהו, כבר אתה לא מכיר, לא רואה כלום. הנהגה פוליטית כל כולה שאיפה לגדולה, לכבוד, ולצערנו בדרך כלל גם לניצול המעמד הזה לרע, כמו שנסביר. הנהגה תורנית זה עולם אחר לגמרי. כל גדולי ישראל, כל חכמי ישראל, ההפך, ככל שגדולים בתורה, ככל שחוכמתם גדלה, הם נתונים כולם למען כלל ישראל. איך להיטיב, איך לעזור, איך לייעץ. הם נמצאים בשביל כל אחד כאן ועכשיו. ביתם פתוח לרווחה. אין את המושגים האלה. אין את המציאות הרחוקה הזאת. מלבד שכמובן כשכבר זקני העדה ומבוגרים ויכולים להטריד אותם כל הזמן, אז מסדרים, אולי יש הרבה שמסדרים את הזמנים כדי שיוכלו לשבת וללמוד. אבל מאור פנים, השתדלות לעזור לכל אחד, ולו הקטן ביותר. ההבדל הוא שמיים וארץ. זה הבדל תהומי בין שני ההנהגות, בין הנהגה תורנית שהיא בדרך התורה, לבין הנהגה פוליטית שכל תכלית ההנהגה הזאת היא בעצם גדולה, כבוד וגם כסף, שלצערנו כל הזמן פרשיות חוזרות על עצמם, על שחיתויות שנעשים, מנצלים את המעמד, מנצלים את הבמה, ויש המון שחיתויות. לא פשוט, לא פשוט. ואנחנו נראה בפרשתנו בעצם מהי הדרך ומה נהגה, שזהו בעצם המסר של הפרשה הגדולה הזאת. ונקדים את זה לסיפור כדי ללמד אותנו בעצם את הנושא הזה. אז נספר מעשה שהיה עם איזה רועה צאן אחד, שהוא היה הרועה הזה, הוא היה חללן, יושב עם הצאן שלו, אתם יודעים, כל רועה צאן אוהבים לחלל לצאן כדי לתת איזה אווירה של רוגע, זה משפיע מאוד על הצאן. ובקיצור, פעם אחד איזה מלך שהלך בשדות שמע את הצלילים של החליל, מאוד מאוד משך אותו. הוא יודע לעשות מקאמים, יודע לעשות איזה שירים מרגשים, משהו עזוי. המלך נשבע אחרי היופי של הצלילים שלו, והלך אחרי כל הצלילים עד שהגיע אליו, והמלך חמד אותו. אמר לו, תשמע, אני מעוניין בך, אולי אתה מוכן לבוא לחלל אצלי, אני אתן לך מזכורת, אני אכבד אותך, אתן לך הכל. בשמחה רבה. בקיצור, אותו חללן עזב את צונו ואת בקרו והתחיל להיות החללן של המלך. המלך היה נהנה כשהיה רוצה לשבת לעשות איזה מסיבות והכל, שיחלל לו לשבת ברוגע עם כוס קפה והיא כמנגן המנגן. זה בשבילו היה לשבת ככה כמו שהם יש כאלה, עם הנרגילה שלו ועם החללים, והוא נהנה, זה החיים שלו. אבל ככל שהכיר את הרועה צאן הזה, הוא רואה שזה אדם לא סתם חללן של רועה צאן. איזה חוכמה יש לו, איזה פיקחות. כל דו-שיח, כל שיחה שהתנהלה איתו, גילה את עוצם חוכמתו של הרועה הזה. החליט שזה לא, מה פתאום לבזבז כזה בעל יכולות רק לחלילים? מינה אותו, נתן לו תפקיד. כל תפקיד שנתן לו הצליח. בקיצור, רומם אותו עד שעשה אותו שר האוצר שלו. כל כך נתן בו אימון וכל כך התחבב בעיניו. הפך להיות ממש האיש אימונו של המלך. אבל אתם יודעים שתמיד יש קנאה ושנאה. וזה היה לרועץ אצל כל האחרים, למה הוא קידם אותו, איזה רועץ צאן, קידם אותו עד למעלה, אותנו משאיר, חיפשו תמיד עלילות, איך להפיל אותו. ופעם אחד באו בעצה, אמרו למלך, תדע לך, אדוני המלך, שר האוצר הזה גונב לך המון כסף מהאוצר. בוא תעשה הפתעה, לך תבדוק בהפתעת הבית שלו, ואתה תראה כמה כסף יש לו. אתה תראה איזה אוצרות לוקחה מהאוצר. מה, עד כדי כך? כן, כן. פיתו את המלך, המלך נגרר אחרי הדברים, הלשון הרע והרחילות הזאת, והחליטו הולכים מפמליה, בהפתעה לבית של היועץ, של העוזר, של שר האוצר של המלך. ברוך הבא, ברוך הבא, מה הביא המלך הלום, למה המלך לא הודיע לי, נכין סעודת מלכים, לא, לא, אני לא צריך, אני בא רק לכוס קפה, לשבת, לראות. המלך אומר לו, אבל אני רוצה לראות את הבית שלך, להתרשם מהבית שלך. בקיצור, הם מסתובבים מחדר לחדר, המלך לא מתפעל, איפה העושר שמדברים, איפה הגנבות, איפה השוד, אני רואה בית לא מי יודע מה, פשוט, מסודר, אבל לא יותר מזה. ועוברים עוד חדר ועוד חדר, והם אומרים לו, תשמע אדוני, אתה עוד לא הגעת לאוצרות, חכה ותראה. ועוברים עוד חדר ועוד חדר, פותחים הכל, בקיצור, לא מדבר אליו כלום, אבל מגיעים לאיזה חדר אחד, נו, תפתח את החדר הזה. אדוני המלך, רק את החדר הזה אם אפשר. אל תפתח את החדר הזה. רק החדר הזה, וואי, הדליק להם נורה אדומה. או, אתה רואה המלך, מה אמרתי לך? זה הבעיה, שם האוצר. המלך אומר לו, לא, אני רוצה גם את החדר הזה שתפתח לי, אבל הוא התחנן על נפשו שלא יפתח את החדר, לא הלך. בדיוק ההפך. כמה שהתחנן, ככה נהיה יותר פרינציפ שחייב לפתוח, כי הבינו ששם כל האוצרות. בסופו של דבר, אומר, טוב, אם אדוני המלך רוצה, אני אפתח, אין ברירה. פותחים את החדר, חדרון לא גדול, קטן, וסך הכל על הקיר תלוי איזה מקל ותרמיל ולבוש כזה של הרועה. זה כל מה שיש בחדר הזה. המלך אומר לו, תסביר לי, אז מה, למה לא רצית לפתוח? אמר לו, אדוני המלך, אני מתבייש, מה יש לך לראות פה? מה לראות את התרמיל ואת המקל כשהייתי רועה צאן? אומר לו, אז מה אתה עושה בזה? מה אתה צריך את זה? מה אתה עוד משאיר את זה? אמר לו, אדוני המלך, מהרגע שלקחת אותי להיות מהרועה צאן, אני יודע שמחר אני אתחיל להתרברב, להתגאות, לשכוח את העבר שלי. החלטתי חדרון קטן, מיועד לתזכורת, שאני לא אשכח אף פעם איפה באתי. שמתי את המקל, את התרמיל שלי, את הלבוש שלי, כל יום אני בא לובש את זה קצת, להרגיש את העבר, שאני לא אשכח את העבר. המלך יצא מגדרו, התפעל, וכמובן את כל המעלילים ואת כל עדי השקר, המלך הרג, והוא עלה לגדולה 10 תמונים. בזכות שידע תמיד את העבר שלו, הוא לא התרברב, לא התגדל, לא ניצל את זה לרעה, את כל מעמדו. ולכן בזה אנחנו חז"ל מתרצים. למה בלעם זכה לנבואה כמו משה רבנו? אדם תמה, אומרים חז"ל במדרש, כיוון לא הניח הקדוש ברוך הוא לעובדי כוכבים פתחון פה לעתיד לבוא לומר שאתה הרחקתנו, מה חוכמה אתה נותן להם נביאים ולנו לא? מה הקדוש ברוך הוא סוגר להם את הפה? בבקשה, נתתי לעם ישראל את משה, קחו בלעם, בלעם, בוא נראה מה יעשה בלעם עם הנבואה והגדולה שלו, ונראה מה משה עם הגדולה שלו. כל זה זה כדי בדיוק ההפך, כדי להוכיח לאומות העולם עד כמה הם שוגים, טועים, בדרך שהם הולכים לאומת עם ישראל. ולכן אומר המדרש, אם אנחנו נתבונן מה עשה הקדוש ברוך הוא כשהעמיד מלאכים וחכמים ונביאים לישראל, ככה הוא העמיד גם לגויים. העמיד שלמה המלך כנגדו עשה נבוכדנצר. מה ההבדל ביניהם? תביא, שלמה המלך בנה את בית המקדש, נבוכדנצר החריב את בית המקדש. נתן לדוד כסף, עושר, הקדיש אותו לבניין בית המקדש. נתן להמן עושר, הלך, הפקיד אותו לאבד אומה שלמה. אומרים חז"ל, ככה אותו דבר, הקדוש הוא יעמיד נביא, משה רבנו, לעומתו יעמיד עמלק. משה רבנו, כל החיים שלו התמסר לעם ישראל, להתפלל עליהם, להציל אותם. ואילו עמלק, כל גדולתו, לאבד את עם ישראל. זהו המסלול והנהגה המבדילה בין הנהגה של אומות העולם, שלא הולכים את דרכה של תורה, לבין מנהיגי עם ישראל שהולכים את דרכה של תורה. והגמרא מוסיפה במסכת חונים מדף פתת, אמר רבי יוחנן משב רבי אלעזר ורבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא את דבריו של רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, תעשה אוזנך כאפר כסף, כי הם דברי חוכמה. מה אמר רבי יוסי הגלילי? על הפסוק, לא מרובכם העמים, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם. למה? שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם. נתתי גדולה לאברהם, מה הוא אומר? ואנוכי עפר ואפר. נתתי גדולה למשה ואהרון, ואנחנו מה? נתתי גדולה לדוד המלך, ואנוכי תולעת. אבל אם ניקח אומות העולם, נתתי גדולה לנמרוד, נבנה לנו עיר ונלחם בשם. פרעו, אז הוא אומר, מי השם? סנחריב, אומר, מי בכל אלוקי הארצות? נבוכדנצר, אני אעלה על במותי עם. חירם אותו דבר. מה ההבדל? ההבדל הוא מהותי בין אומות העולם לבין מנהיגי עם ישראל. מנהיגי עם ישראל לא מתרברבים, לא מנצלים את המעמד לגאווה, לשררה, לגדולה, לכבוד. ההפך, איך להשתדל, לעזור, להועיל כמה שיותר. לעומת זה, אומות, מנהיגי אומות העולם. והסוד שבדבר, למה? כמו שכתוב, כמו שאמרנו, מה שסיפרנו אצל אותו רועה, זה הסוד. אומרים חז"ל במדרש, שאצל אברהם נתתי לו ארבעה שיצא להם מוניטים בעולם. מה הכוונה? אומר המדרש, אברהם, עשיתי אותו ועשך לגוי גדול. מה קרה איתו? מה המוניטין שלו? היה לו כאילו הסמל שלו. מצד אחד זקן וזקנה, מצד שני בחור ובתולה. היה יהושע, היה לו גם כן אותו דבר, היה לו סמל. שור מצד אחד וראה מצד שני. דוד המלך, היה לו מקל ותרמיל מצד אחד, מגדל מצד שני. מרדכי, היה לו מצד אחד שק ואפר, מצד שני עטרת זהב. אומר המהרש"א, מה הכוונה? הכוונה היא שכל גדולי ישראל, למרות שהם מקבלים את הגדולה, לא שוכחים את העבר. אברהם אבינו, זקן וזקנה, אבל הוא לא יכול לשכוח את החסד, שאחרי בלותי הייתה לי העדנה כמו בחור ובתולה. אותו דבר גם יהושע, תמיד לא תלה את הזכויות והניצחון בזכותו, אלא שור וראם את אבותיו, זכות אבות. דוד המלך לוקח שק ותרמיל שהיה רועה צאן, מצד שני הוא שם את המגדל, מגדל דוד, להראות שאפילו כשיש מגדל לא לשכוח את המקל. מרדכי, מצד אחד עטרת זהב על צברו, אבל הוא לא שוכח, יש שק ואפר בצד השני. זה הדרך והנהגה לזכות לגדולה, שלא לשכוח תמיד את העבר. וכדי שנוכל להבין באמת את עמקות המסר שבכל זה בפרשתנו, שבעצם להבין מה ההבדל בין ההנהגה של גדולי מנהיגי אומות העולם למנהיגי ישראל, ההבדל הוא בתפיסת העולם. מנהיגי עם ישראל מבינים שכל תפקיד וכל גדולה זה בעצם שליחות של בורא עולם. זה לא תפקיד שלו, זה לא בשביל הכבוד ולא בשביל היוקרה ולא בשביל הממון. המטרה היא של הגדולה זה להיות שליח של בורא עולם, איך להיטיב עם הבריות. אומות העולם בדיוק ההפך. כשמגיעים לגדולה חושבים שהגדולה היא אמצעי לנצל ולמלות את כל תאוותם ואת כל מאוויים והונם, רכוש, גאווה וכבוד. זה הבדל מהותי. איפה כותב לנו את זה התנה? פרקי אבות. פרקי אבות הרי כותב התנה פרקי משנה יוטט. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושיש שלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם. עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, זה תלמידיו של אברהם. עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה, תלמידיו של בלעם. הרי בפרשתנו התורה מרמזת לנו מה בלעם עשה עם הגדולה שלו. תאווה אם ייתן כל ביתו מלא כסף, שרים יותר נכבדים ממנו. התאווה שלו היא רק איך להתרברב, לגדול ולהרע ולהשמיד. לכן התורה באה, כותבת לנו את כל מה שמספרת לנו בפרשה, להראות לנו. הקדוש ברוך הוא מראה בן אדם שהולך כהנהגתם של אומות העולם, כבלעם שקיבל גדולה עוצמתית, אבל ניצל אותה לרעה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אל תלך איתם, ואתה בכל זאת מתעקש, לך איתם, אין בעיה. אבל אני אראה לך שאתה כלום. אתה מתרברב ומתגאה, כאילו אתה, הכל תלוי בך, ואתה מסוגל לחולל פלאים. ותראה האתון והוא לא ראה, מה, למה הקיטני? לעיני עבדה מתבייש, לעיני זקני מואב. תראה, אפילו חמור רואה יותר טוב ממך. כזכור רצה להשפיל אותו, כי כשאדם מתגאה, אז כזכור מוריד אותו, ובסופו אחריתו מראה שהרגו אותו בחרב. ודומה לכך בלק. התורה מדגישה, הוא בלק מלך למואב בעת ההיא. אומרים חז"ל במדרש, הביא את זה רש"י, שבעצם בלק אולי ראוי למלוכה, רק זמני שמו אותו ממלא מקום לתפקיד לזמן תקופה קצרה. שימו לב מה הוא ניצל את התפקיד שלו ישר, בוא נקלל, בוא נשמיד את האומה. אתם מבינים מה זה בלק? בלק שהוא רק נתנו לו טיפה לשבת על הכיסא, מיד הסתובב. מחפש ישר להשתלט, להשתלח, לאבד אומה. זה בשביל זה נתנו לך תפקיד? אפילו זמני. זה המסר של פרשת בלק. אם אנחנו תמיד נסתכל על בלק, נבין, אתם רואים מה עושה? מה, בן אדם רק עולה טיפה לגדולה, מסתחרר, מאבד את השלטון על עצמו. שוכח בשביל מה הוא בא. ריבונו של עולם, זה האסון, זה החורבן של כל מי שעולה לגדולה וטועה בדרך. אני לא אשכח תמיד את הפתק, לא רוצה ללמד סנגוריה חזוכה, קטגוריה על עם ישראל, אבל תמיד לפעמים דברים כאלה כדאי להזכיר כדי לחזק. אובמה לפני שעלה לנשיאות ושם פתק בכותל, מה הוא ביקש? שלא יסתחרר מהגדולה, שלא ישכח מאיכן הוא בא. זה ההנהגה הנכונה. בנאום של רבי יצחק ניסים כשנהיה רשלץ, וכשהכתירו אותו כרשלץ, אז הוא סיפר שכל הרשלצים היו מכתירים אותם איפה? בבית כנסת של רבן יוחנן בן זכאי. לא בהיכל שלמה כמו שהיה אז, אלא ברבן יוחנן בן זכאי. הוא אומר למה? כי כל מי שמינו אותו כראשון לציון, בראש ובראשונה הלך לכותל להתפלל לפני בורא העולם, שמהתפקיד הזה ידע למצות אותו, מה השליחות שלו בתפקיד הזה. שלא העיקר לקבל את היוקרה, את הכבוד, את המעמד, את השכר, זה לא מה שמעניין. בכל תפקיד יש שליחות של בורא העולם. אז היו קודם כל, זה ליד הכותל, אז קודם כל עוברים לכותל להתפלל, אחר זה הולכים להכתרה, כדי לא להיכשל, אלא לנצל את המעמד ואת הגדולה. זו הדרך הנכונה. זה הדרכם של גדולי ישראל שהולכים בדרך התורה. לכן כותב הרמב״ם מלכות מלכים פרק ב' הלכה ו', כותב הרמב״ם שכשאדם ממליכים אותו, שידע לבלתי רום לבבו מאחיו, מה פירוש? הוא אומר הרמב״ם, ויחונן ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבוא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, החוכמה והגדולה של אלה מנהיגי עם ישראל, זה כשיודעים חס וחלילה לא לאבד את השליטה על עצמם בזמן הגדולה, כי המטרה היא לשליחות לעשות רצון השם. ולכן בעצם זה לא רק שייך למנהיגים ציבוריים. המסר של פרשתנו, לדעת איך לנצל את הגדולה שאתה מקבל, לא להיות כמו בלק ובלעם. לדעת שכל יהודי, בכל מעמד שהוא, יש לו שליחות. יש לו שליחות שבורא עולם. הגמרא במסכת נידה בדף למד עמוד ב' אומרת, דרש רב סמלה, למה הולד דומה במאי אמו? בתקופה הזאת, נר דלוק על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותם ימים, ומלמדים אותו את כל התורה. ועל כל פנים משהו, תשימו לב איך האדם בא לעולם הזה ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו. ומה ישוע שמשביעין אותו? תהיה צדיק ואל תהיה רשע. ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק, אתה יהיה בעיניך כרשע. והווה יודע שהקדוש הוא טהור ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהוריי, אם אתה משמרה בטהרה מוטב, ואם לא ברן נוטלה ממך. מה מתבאר בדברי חז"ל? כל נשמה שיורדת לעולם היא באה בשליחות של בורא עולם. בבקשה, לוקחים הרי כשאתה יודע, אתה ממנה מישהו לתפקיד, אתה נותן לו איזה שליחות, מה אתה עושה? משביע אותו. הרי מפה, זה המקור, אברהם אבינו רצה לשלוח את עבדו אליעזר לשידוך. שים לידך תחת ערך, תשבע לי, שתעשה את השליחות נאמנה. יעקב אבינו ביקש מבנו יוסף לקבור אותו בארץ. בבקשה, שים לידך תחת ערך, תשבע לי, שתקיים את השליחות. מאיפה למדו את זה? כי כל אדם, הקדוש ברוך הוא משביע אותו, לפני שהוא שולח אותו לעולם, לשליחות, למלא את תפקידו בעולם, משביע אותו שיעשה את השליחות נאמנה. זהו למעשה המקור לכל העולם כולו, הנהגה עולמית. כל מינוי של תפקיד יש השבעות בממשלות, הנהגות, בצבא, שמה המשביעים? משביעים שיעשה את השליחות נאמנה, שימלא תפקידו בנאמנות ולא ימעול בתפקידו. כל יהודי הוא נמצא במסכת שליחות, ירד לעולם עם שליחות לעשות רצון השם. מהי השליחות? כל אחד והשליחות שלו. אדם מתחיל עצם זה שהוא אדם יכול להיות גדל בבית, יש לו שליחות לכבד את הוריו, לשרת את הוריו, מתחתן בינו לבין אשתו, הוא גם צריך, זה שליחות, צריך לדעת איך להתנהג אחד לשני, איך לעזור אחד לשני, זה השליחות שלך, לגדל ילדים, תיקח כל ילד כשליחות, שאתה אחראי על התפקיד של הנשמה הזאת, איך לגדל אותה, לרומם אותה, לחנך אותה, יש לך תלמידים, זה שליחות, הקדוש ברוך הוא שלח אותך שתחנך את בניו בדרך הנכונה, אל תמעול בתפקיד שלך, אל תמגוד בבורא עולם. יש לך מפעל, אתה בעל עסקים, יש לך עובדים, אתה שליח של בורא עולם, זה לא שלך, אתה שליח של בורא עולם, תטפל בהם, תדאג להם, תעזור להם, תטיב איתם. זה כולל את כל מכלול העולם, וקל וחומר כשאדם מקבל תפקיד ציבורי, עוד יותר, השליחות שלו היא גדלה יותר, כיוון שעליו מטילים אחריות יותר מקיפה, אבל זהו הכל, אך ורק שליחות לעשות רצון השם. זה לא גדולה לשם גדולה, ולא לשם כבוד, ולא לשם יוקרה, ולא לשם תאוות כסף וזהב, אלא לעשות רצון השם. זה השליחות של כל אחד ואחד, כמו שראיתי, סופר על הרבי בריסק, שפעם אחד, בערב יום הכיפורים, הוא רואה איזה עשיר אחד יושב אחרי התפילה, קורא תהילים, תהילים. הוא בא אליו, הרבי בריסק אמר לו, מה אתה עושה פה? הוא קורא תהילים. אמר לו, אתה יודע, תגיד לי, מה יקרה אם המלך מצווה על החיילים שלו בצבא, להיות, לבוא לצבא, להתגייס לצבא, ומישהו בורח? מה קורה? בורח מליגיון המלך, אחת דתו להמית, לא? הוא בוגד במלך. ואם הוא הולך, עושה תפקיד אחר, המלך אומר לו, אתה צריך לתפקד בצבא, זה התפקיד שלך. הוא החליט, לא, עזוב אותי, אין לי כוח בשביל זה, אני אעשה תפקיד אחר. מה דינו? מורד במלכות, נכון? אתה צריך לדעת שכל יהודי יש לו שליחות, יש לו תפקיד. אני אין לו כסף לעזור לאחרים, הוא מסכן, זרקוק למחייתו לחיות, הוא התפקיד שלו לשבת, להתפלל לבורא עולם, להגיד תהילים. אתה עשיר, התפקיד שלך לך תעזור לאנשים בכסף, אל תגנוב את התפקיד של העני, תשב תקרא לי תהילים, לך תעשה חסדים עם הכסף שהשם נתן לך, זה השליחות שלך. כי לכל אחד יש שליחות. ואומר השפת אמת, הוא בא ואמר שעיקר התשובה מהי, כל אחד יתקן השליחות שנשתלח האדם לעולם הזה. זה התפקיד, זה השליחות שלנו. הרי כל הבסיס של חב"ד, הרבי מחב"ד, הוא כותב, הרי יש מי שסובר בני אדם חושבים שהם חיים בשביל עצמם, להגשים את השאיפות שלהם, את המטרות שלהם, ובאמת הם יראי שמיים. אבל זה הטעות. לאמיתו של דבר, אומר הרבי מחב"ד, כל יהודי הוא שלוחו של בורא עולם. ומה זה שליחות? הוא אומר, המשמעות של שליחות שאינני אדם לעצמי, אלא שליח. מה שקובע עבורי אינו מה טוב לי, מה נעים לי, אלא מה ישרת את מטרת שליחותי. זה השליחות. האדם נברא בתור שליח. הוא אומר, עצם היצירה, הלידה, מכילה בתוכה בהכרח את כל מינוי השליחות. את העובדה שמישהו חי בזמן מסוים, בתקופה מיוחדת, במקום מוגדר, ולא נולד בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות, נוכל להבין אך ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם. כי ההשגחה יודעת היכן וכיצד יוכל אותו אדם היחיד על חסרונותיו וכוחותיו וכוחות הנפש העצורים בו לקיים את השליחות שלו. כי הקדוש הוא לא נותן שליחות למה שאתה לא יכול. לכן הקדוש הוא בו, כל אדם ואדם בונה אותו ומתכנן לו את השליחות שלשמה הוא נועד, שעליו השביעו אותו, וצריך למלות תפקידו. לכן זה לא משנה באיזה רמה ובאיזה דרגה, יש כאלה שזוכים להיות מנהיגים ולחולל מהפך בעולם, ולתת חותם בעולם לשנות דברים. זה לא משנה במה, בהנהגתו, בחוכמתו, בספריו. מרן הבית יוסף פסק פסיקה שהפסיקה שלו התקבלה אצל כולם, חולל מהפך בפסיקה. ישנם גדולים, כל מיני גדולים, שכל אחד ואחד בדרך שלו הצליח לעשות ולחולל מהפך בתשובה, בחסד. ישנם, אני מכיר כל כך הרבה שפשוט חוללו מהפך כאדם בודד, כי לקחו את החיים שלהם כמשימה, כי נשלחו לעשות רצון השם. כמו למשל מרן הרב עובדיה יוסף, כולם מכירים את המשקפיים הכהות שהיה לובש, אבל מה מסתתר, למה הוא לובש משקפיים כהות? פעם חשבתי שכל המטרה שלו זה הייתה שמירת העיניים, לראות פחות, צבעוני יותר, אני יודע. אז חשבתי גם אני פעם ללבוש משקפיים צבעוניות, כדי לפחות שלא נראה את הצורות של לשמור את העיניים בקדושה. אז אמר לי, אז רבי אלעזר, בבא אלעזר, אמר לי, בשום אופן אל תעשה כזה דבר. לא עושים כאלה דברים. אז למה באמת מרן הרב עובדיה עשה? תשמעו את השליחות של מרן הרב עובדיה. מרן הרב עובדיה בסביבות הגיל 70, לצערנו הרב, היה לו מצב קשה בעיניים, שפשוט נהיה לו טשטוש בעיניים. לא יכל לראות, לא יכל לקרוא. חרב עליו עולמו. איך ייתכן? מה יש לעשות בחיים בלי לימוד תורה? ועוד מרן הרב עובדיה שכל כולו, חוץ מספר אין כלום. כולו ספר, חתיכת ספר. רק תורה ורק תורה. אוכל תורה, יושן תורה, חולן תורה, הכל תורה. איך אפשר לחיות? הוא לא יכל. הלך לקבר של רבי יוסף קארו, מרן הבית יוסף, ובכה. אמר לו, ריבונו של עולם, אתה חייב להתפלל עליי. הרי אני כל כולי עושה רק כדי להרים את הפסקים שלך של השולחן ערוך, שלצערנו בארץ נשכחו כמעט, בוטלו, לא הובאו בחשבון, בכל מיני תחומי החיים, זה במקוואות, זה ביינות, זה בבשר, בכל תחומי החיים. וזה השליחות, הוא אומר, השליחות שלי זה להרים את כל פסקי מרן בחזרה, שזכה באמת, הוא זכה, ובאמת הקדוש הוא קיבל את תפילתו, ופתאום ברוך השם לאט לאט התרפא וחזר מאור עיניו, אבל הוא נשאר רגיש בעיניים, לכן היה לובש משקפיים כהות. אבל תראו מה זה שליחות. כל השליחות שלו זה איך להרים ולרומם את פסקי מרן הבית יוסף, וזכה לחולל מהפך בעולם מה שאף אחד לא הצליח. לכן מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, צופים יקרים, כולנו שליחים לבורא עולם. שליחות לא חייב להיות שליח חב"ד באיזה מקום. שליח של בורא עולם, כולנו שליחים של בורא עולם. כמו שמשביע הקדוש ברוך הוא כל נשמה ונשמה, והחוכמה היא לנצל כל מעמד וכל מצב וכל תפקיד וכל גדולה, איך אפשר להיטיב ולעשות טובה לאנשים. זהו השליחות שלנו, שחס וחלילה לא נהיה כבלק שרק קיבל טיפה גדולה, מסתובב ולא הראש, מסתחרר, שוכח מה המטרה, מחפש לנצל את זה לרעה, וכמו בלעם, כי אחר איתם מרה. וזה כך לכל תחומי ההנהגה, גם בפוליטיקה, בכל מקום. יעזור השם שנזכה כולנו למלות את שליחותנו ותפקידנו בעולם, ולדעת לנצל את מעמדנו אך ורק לעשות רצון השם. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.